קצת ביחד בסוגיה, מסכת סוטה, בכותרת אפשר להגדיר אותה תיקון חטא המרגלים. כי להגיד חטא המרגלים לבד זה כתרוג. תיקון חטא המרגלים, אנחנו רוצים לבנות בית המקדש. הגמרא בדף למדי, די ברור מה שעולה בגמרא בתענית, יש תוצאות קשות לחטא המרגלים. צריך לתקן אותם בדרך לבניית בית המקדש השלישי. אחת הנקודות כתובה בדף למדי, מתחילה בפער שהוא לא חייב להיות רק בסוגיית חטא המרגלים. כי בערך שורה 20 מלמעלה, הגמרא לומדת את הפסוק, את הביטוי, ארץ אוכלת יושביה. זה אחת הטענות של המרגלים. רש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני חשבתי על לטובה והם חשבו על לרעה. במה? אומרת הגמרא, אמר רבה, אני חשבתי על לטובה, דכל איך דמתו, והייתה פה משלחת, 12 אנשים, שהיא גוף זר בתוך הארץ, לעיני המקומיים הזמניים. אם ישימו לב חלילה, אז סכנת נפשות. השם חשבה לטובה, וכל אחד אמת, וכל איפה שהגיעו החבורה הזאת, מת חשיב הדידו. האדם החשוב באותו אזור, באותו יישוב, מת. מה רצתה הנהגה אלוקית להרוויח? כי איך את דלית רדו? אין שישימו לב להבל, ולא ישימו לב לקבוצה הזאת. ואז יוריד מהם את סכנת הנפשות. ולא לשאלו, אבת ראו, לא יחפשו אחריהם. יש אומרים שזה יוב נח נפשי וכל העולם היה עסוק בהספט שלו. הם חשבו לרעה ארץ אוכלת יושביה. קודם כל נבחן את זה מבחינת השאלה שאנחנו מדברים קוס מאוד מחדד אותה. הוא אומר שהבירור של חטא המרגלים זה מה פירוש המושג להיות איש אמת. זה שראית עובדות ואמרת אותם זה לא אומר שאתה איש אמת. רק אומר שאתה לא משקר. מתי זה נקרא איש אמת? אומר הרבי מקוצק, הבחנה מאוד חשובה. מה יהיה אם השם אמר דבר מסוים? ואתה רואה במציאות ההפך. האם מהקושייה שלך אתה חלילה, 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 מסדק משהו, מתערער משהו בעולם האמוני שלך, או ההפך? אם אתה רואה שדבר השם הוא לא מתיישב מה שיש במציאות, יש לך קושייה למציאות, אז תחפש פתרונות. כלומר, אתה רואה השם אמר ארץ זבת חלב ודבש. אתה רואה אוכלת יושביה. זה פער. אבל במקום שהפער הזה יוביל אותך למסקנה שכנראה זה לא ארץ בשבילנו, נגיד לא, דבר השם אמת. ואז תחפש למה באותם ימים היו הרבה הלוויות. זה לא גאוני להגיד את הרעיון הזה של הגמרא. מה שרבא אמר, גם הם יכלו לחשוב על זה. הם לא רצו. כי כל הדגש שלהם בפער שהיה בין המציאות לבין רצון השם, הפך להיות חלילה איזה סוג של כתרוג על מעשה השם. מקום שהם יפעילו את המחשבה שלהם ויחפשו איפה הם לא הבינו נכון, ואז היו מגיעים למסקנה שהארץ אוכלת יושביה זה דבר נקודתי שהשם חשבה לטובה, היו לכאורה נמנעים מהחטא, אבל הם לא רצו, הם לא רצו את המאמץ הזה. אחרי בקוצק אומר, המאמץ לברר את האמת, הוא נקרא איש אמת. זה שאתה רק אומר את העובדות זה לא מספיק. יכול להיות שרואים את זה גם בסוגיה הבאה, מיד בסמוך. אני היא חגבים בעינינו, כן היינו בעיני. אמר משרשייה, מרגלים שקרי אוהבו. במבחן העובדות הם שקרים. למה? בשלמה ואני בעינינו כחגבים. וחי, בן אדם יכול להגיד על עצמו, אני חגב. אלא וכן היינו ביניהם, מנעבו ידה. מאיפה אתה יודע מה חושבים עליך? המקומיים? המקומיים הזמניים. לכן זה נקרא שקר. הגמרא לא. ולא היא. למה? כי כאמור היו הרבה הלוויות. ואז גם המקומיים הזמניים היה להם מנהג של סעודת הבראה. אז אומרת הגמרא, כי אבו מברי אבלה, הם היו יושבים תותי ארזה, מתחת לעצים, ואז הם ראו את החבר'ה שלנו מרוב בעלה עולים ומטפסים על העץ. ואז הם אמרו אחד לשני, כי חזינו סלקו ית ובילנה, אז שם הם שומעים שהענקים אומרים, כחזינן, אין שדדמו לקמצה, בילנה, אנחנו רואים אנשים שדומים בחגבים. אז מזה הם הבינו, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת שהמקומיים הזמנים חושבים שהם חגבים. על זה שואל הרבה מקוד שאלה הפוכה. נגיד שמישהו חושב עליך, מכל מיני סיבות שאתה חגב, למה אתה מושפע מזה? וזה אבא עתליה. אם יש לך אמונה גדולה בדבר השם, ואף על פי שאתה רואה במציאות משהו שסותר, אתה נשאר מאמין בהשם ומחפש פתרונות. אז זה שמישהו אומר עליך שאתה חגב, לא מעלה ולא מוריד, כי אתה שליח אלוקי, אתה חלק מעם ישראל, יש לך כוחות? אבל אם חלילה חלילה, אתה לא מאמין עד הסוף במה שהשם אומר ועושה. ובשעה שאתה רואה איזה קושי, אתה מפרש אותו לשלילה, אז אתה אומרים עליך שאתה שלילי, אתה חגב, אתה אומר, נכון, אני חגב. זה בעצם עוד טעות בתוך כל, בתוך כל הטעויות שלהם.
אני חושב שמסתכלו על המציאות
בעין שטחית.
כן. לא השם קובע את המציאות, אלא...
ההסתכלות שלנו. ואני הקטן שואל, אם השם רוצה להסיח את הדעת, למה לא יעשו 40 יום חתונות? הרי אנחנו יודעים מבני דודנו שחתונות זה גם דבר שאנשים יוצאים מכליהם. מתחילים לראות ולהשתקר והשם ישמור ביציר. לא כזה, זה רע ישראל. לא קרב אחד אל השני. בשמחות. אז למה השם לא עשה שחת דעת בדרך הזאת? וכן הביא 40 יום הלוויות. ואני יודעתי, זה חלק מהבירור של הגמרא. כלומר, גם אם הגמרא אומרת אלוקים חשבה לטובה ואתם מפרשים את זה לרעה, אבל האופן שבו אלוקים חשב לטובה הוא לא בהכרח האופן שבו זה מתיישב עם דעתך, כי אתה חושב שאם זה היה עשר הדעת אז למה לא עשו בדרך של חתונות, אבל השם אומר לך את מה שרשב"י אומר, ארץ ישראל נקנית ביסורים, לא מצד שיוכל את יושביה, כלומר לא מצד שהיא בלתי אפשר לאכול, לחיות בו, אלא מצד שארץ ישראל צריך לעמוד ביסורים בקושי כשאתה רוצה לקנות את הארץ הזאת. היא אלוקית, איך תקנה אותה? ואם זה היה רק חתונות, היית אומר, ישראל זה הכל נחמד וחלק, ואז היה מגיע האיסורים הקשורים בקניין ארץ ישראל, ואתה אומר, לא, זה לא בשבילנו כנראה, וכו' וכו', והיית חוזר לך את המרגלים מהזווית הזאת. לכן בעומק ההשגחה האלוקית, זה שהשם סיבב שיהיו 40 יום הלוויות, זה היה צריך ללמד אותם, ארץ ישראל נחנית ביסורים. ויכול להיות שזה ברור גדול באמת שישלה הקדוש עושה אותו, והוא עושה אותו רוחנית. הוא אומר ככה, ארץ ישראל אוכלת יושביה, מי שדורך במקום ארץ ישראל לא מוכלת לו. בארץ ישראל כל הזמן אתה צריך להתחדש, זה ארץ שטובה עצמך. אתה לא יכול ללכת לך נגיד הגויים, מה יש להם בחדשות? מזג אוויר, אני יודע מה, יוקר המחיה, פה בארץ כל יום, בלגן חדש. הוא אמר לה, הוא אמר לה, הוא רבים, ואתה לא יודע מה, הולך להיות מחר. זה לא מקום מנוחה. אני חושב, זה חלק ממה שהגמרא אמרה. יש הרי, לכתחילה בפסיקה, תפללי מנחה, כתנה. מנחה גדולה, מוצאים איזה יתר, מי יודע, אולי אתה יכול לסמוך. אבל לפי הגמרא בברכות יש דעה, בני רבבהו היה מקלל את מי שנמצא בארץ ישראל ולא עושה מנחה במנחה גדולה. למה? נגיד 3:30 זה עוד גבולי. זה עדיין נוטה לכיוון הצהריים. לא, אני מדבר לפי רבבהו. אני חושב שהוא הבין שבארץ ישראל הכל תוסס. אם אתה יכול עכשיו להתפלל מנחה ביישוב הדעת, עוד שעה, לך תדע לאן קוראים לך, איזה משימה יש עליך. אז בגלל שהכל תוסס ורועש, לכן ארץ יוכלת. כלומר, הם, שוב, הם חשבו את זה לרעה. הם אמרו, זה ארץ לא בשבילנו. אז אלוקים חשבה לטובה. אבל איך הטובה הזאת תתגלה, זה יבוא גם בקושי. ומי שלא ערוך לקושי, לא יכול להבין מה זה ארץ ישראל. יש מדרש בכבוד.
יש איזה עניין בחגבים דווקא, משום מה נצפו לזה, רק כאלה כחגבים? לא, לא יודע. יש קטנות שאנחנו מכירים, חגב זה אולי חיית תורה, אפשר לאכול אותה, אני לא יודע.
אני חושב שזה כן ביטוי של פער בין מה שהשם אמר לנו למה שאנחנו חושבים. חגב זה איזה ביטוי של נמיכות. והשם אמר לנו, אנחנו יכולים לכבוש את הארץ. למה אנחנו נמוכים בין עצמנו? זה עוד יותר...
כאילו לקפוץ, בגלל שהוא קופץ, זה נראה קטן, אבל...
יכול להיות.
אני לא יודע.
יכול להיות, בגלל שהוא קופץ.
זה משהו קמצה, לא?
מה?
הוא אומר את זה קמצה, אבל לגבי משהו חייב, עוד מלך הבשן, למשל, זה... מלין, אבל... אבל אני מדייק במילה הבאה, ביטוי הרמיש הזה, השאלה היא... אבל זה פשוט ביטוי ל...
משהו קטן כזה.
מלין.
כן, נכון, שלכאורה הגמרא מסבירה אותה, אומרת, לא בדיוק חגב, אבל זה כנראה איזשהו ביטוי שהוא מנמיך את קומתה. עד כדי כך, בסוף מרוב שאדם הוא מסרב להבין את המציאות על פי רצון השם, בסוף אין לו כוח. בעומק אין לו כוח. זה לכאורה נראה היום הפוך. אתה אומר, מי שמאמין בהשם, מי שיש לו תורה, אז הוא כפוף מול העול האלוקי. אבל מי שחופשי, חופשי, הוא יש לו כוחות. זה כשהכל הולך למשם. צריך להתמודד, צריך להתמודד עם קושי, זה כבר אחרת. זה ממש, רואים את זה בחוש. אם הייתם יודעים כמה חברי כנסת משתמשים בתרופות נגד דיכאון. נגד דיכאון. קרוב ל-30 חברי כנסת. ושאלתי פעם חברי כנסת, למה זה? אמרת, לא מבין? איזה חיים מטורפים אנחנו חיים. עכשיו, הייתי בטוח מה אומר לי. יש אומס בלתי רגיל, כי אתה כל הזמן צריך לעשות, כל הזמן אתה צריך לשרת את הציבור, ויכול להיות שזה יוצר לחצים. הוא אומר, שטויות, מה אתה, מי, אתה צק בזה בכלל. הוא אומר, אנחנו כל הזמן עסוקים בתדמית. איך אנחנו נראים? איך, מה כתבו עלינו ביטון זה, מה כתבו, מה אמרו עלינו בערוץ זה וכו'. זה מטרף את הדעת. מרוב שאתה רוצה להיראות, אין לך כוח. כי אתה מפרנס את, את הקליפה של הנפש שלך, ואתה מתרוקן בנפש שנייה. מכאן גם הרעיון הזה, אמר לי חק שזה הפגישה הראשונה שלו, כחק חדש, ככה הכינו אותו. אמרו לו, פה בכנסת, הכלל הוא. פרסמת ולא עשית, עשית. לא פרסמת ועשית, לא עשית. אין משוואה יותר שקרית מזה. אבל אם אדם חי את כל האווירה הזאת, אז הוא כל הזמן חי את השאלה מה אומרים עליו. והוא במתח. זה מחלה את הכוח הפנימי שלו. משהו נורא. ואתה אומרת שאמונה, מה הם מחפשים? מחפשים סום. אנשים רוצים שיכתובו עליו באיזה מקום. מי שלומד תורה בקריית גת מחפש שיכתבו עליו באיזה מקום. הלכתי באיזה מקום, אמרו לי, תשמע, פה, זה האיש, אמרו לי, הוא כותב באחד מעלוני, אתם יודעים, יש דבר כזה, עלוני, לא יודע איך קוראים לזה, יום שישי, שבת, מוצא שבת, לא יודע איך. הוא כותב את המדור, יש שם 7 עמודים של רכילות, איפה היה זה, איפה היה זה, ואיזה אירוע הם היו וכו'. ניגשתי לה, אמרתי לו, תשמע, אני לא מכיר אותך, אבל נראה לי אתה גאון, אתה כל שבוע ממלא 7 עמודים. אתה מכיר את כל החבר'ה? התחיל לצחוק כאשר הגעתי אותו. הוא אומר לי, אני לא יודע כלום. אני אומר, לא זכת את הכותל. הוא אומר, הם כותבים לי. אז הוא הסביר לי שחלק מהמקומות כותבים וחלק מהמשתתפים כותבים. תכתוב שביום זה, בשעה הזאת, הייתי במקום זה, במקום זה, במקום זה, במקום זה, במקום זה. אמרתי לו, עלובי החיים, עלובי החיים. אתה לא יכול להיות באיזה מקום. אספר לכם סיפור בלפי שבוע, תרי, שבועיים. לא אגדות, לא שום דבר. היה יריד גרעינים בגבעת שמואל. ועשו לזה תעודה וכו' וכו'. יום אחד אומרים לי, ערוץ 7 רוצה לעשות כתבה על 3 דמויות שקשורות לגרעין. אין בעיה. קבעתי איתם זמן, יש משרד שאני יושב שם בבית וגן, בית אריאל, בירושלים. כשנכנסתי, אני רואה, הם עומדים בצד עם המכונה, עם הצילום, ואמרו לי, בוא תיסע איתנו. אני אומר, לאן? אמרו, אנחנו נצלם את הרעיון בתוך נסיעה. אמרתי, לא, אני לא נוסע עכשיו, אני פה. לא, תעשה כאילו. אני לא חי כאילו, אני מה שאני פה, אני פה, אם אני אסע, אני אסע, עכשיו אני לא אסע. אמרו לי, תשמע, זה המילה האחרונה ברעיונות. אם אתה רוצה שיסתכלו עליך ברעיון, אז זה כך צריך לעשות. אמרתי, אני לא רוצה שיסתכלו עליי. אמרו לי, לא מאמינים. לא מאמינים שיש בן אדם נורמלי שלא רוצה שיסתכלו עליי. טוב, דקשתי, היה צילום תוך כדי יושב מסביב לשולחן. שניים האחרים הצטלמו בנסיעה. וזה לא יצא טוב. זה לא טבעי. ואז הם ראו את החלק שאני מופיע, בלי נסיעה. אז הם באו בתלונות למארגנים. למה קיפחתם אותנו? למה הוא יר? אז הוא אמר להם, הוא לא הסכים. הם אמרו, מה, יכול להיות שהיה אפשר לסרב? אמרתי לו, תגיד להם, אנחנו לא עבדים של הצילום. מה זה יכול להיות שהיה אפשר לסרב? אתה לא בן אדם? תסרב! מי שקופה עליך? זה משהו מדהים, זה לא שאנשים, הם לא ילדים בני שלוש, אנשים מבוגרים, לא היו מסוגלים לסרב לכללים שהנחיתו עליהם. משהו, תהיה חופשי. וממילא, אם לא תתייחס לקליפות של החיים, לא יפחיד אותך ארץ אותם. לא יפחיד אותך. ואז כשתראה פער, תפרש אותו על פי האמונה שלך בלוקים. אשריכם, אתם לומדים תורה אמיתית, שלא מתפעלת מחיצוניות. זה תגידו מזמון תודה כל יום.
הרב רצה להגיד איזה מדרש. אני אפרד,
איזה מדרש? לא, באיזה נקודה? טוב, יישאר לנו לפעם הבאה.
אני אומר את חטא המרגלים.
תיקון של חטא המרגלים, זה...
אני חושב שחוב בקרקד, הוא יושב לומד תורה.
זה לדעתי מה שעם ישראל צריך. היה בגוש קטיף לפני שנה לפני החורבן, התחיל כל המהלך של פנים אל פנים, שהסתובבו בארץ כל מתפקדי הליכוד, כי אז מי שהיה ראש הממשלה אמר הכל תלוי במשאל הזה, השקיעו בזה המון מתנדבים, אנשים, והיה בירור גדול. הבירור התחיל ביישובי גוש קטיף. כל רב ביישוב שלו עודד ליציאה למבצע הזה. יצחק אנשים עזבו את הבית, עזבו את העבודה, רצו ממקום למקום, וגם הופעלו אנשים מגרעינים. זה היה מהלך ארצי, כן, בקנה מידה רחב. יישוב אחד לא היה אמור להיות רב, כי הרב שם, הרב הרמה, שם קום דמו, נרצח בערך שנה וחצי קודם, בקציר כיסופים. ולא היה מי שייתן, מישהו מרבני הגוש אמר, אני אסע. נסע אליהם, נצח חזני, ואמר להם, מה אתם רוצים ללמוד? כפתח. אמרו לו, תשמע. פה יש ספר של הרב הרמה, שהיה נותן לנו שיעור פעם בשבוע. ספר אם הבנים שמחה. ספר של תמיד חכם עצום בהונגריה, בשלבים הראשונים היה מאוד מתנגד לציונות, לעלייה לארץ וכולי, נרדף בשואה, מגיע זה לעליית גג קטנה, ניצל שם. שם הוא כותב ספר אמא ונשמחה, משנה את כל עמדתו. הוא כותב בעד ההתיישבות בארץ ישראל והעלייה, עם כל החששות וכו' וכו'. והוא היה נותן לנו שיעור קבוע, אמא ונשמחה. אז אתה תיתן שיעור באמא ונשמחה, זה יהיה הרקע. אבל איפה אמא ונשמחה? זה מאות עמודים. אמרו לי, יש פה סימניה. איפה היה? נגמר השיעור האחרון של הרב. איפה נגמר? במדורה, אחת המדורות של קום וסר, זה עמוד ראשון דלת. שם נגמר השיעור. מתחיל אמא בן שמחה לומר, יש מדרש, לא בטוח שזה התכוונתי, אבל יש מדרש, שהוא מסביר אחד הפסוקים הקשים בתורה. היום אין בו שום קושי. אבל איך אז ארגנו 600 אלף גברים מעל גיל 20 בתוך לילה אחד בוכים? היום אין בעיה, וואטסאפ אחד, עיתון הארץ אחד, ערוץ 2 אחד, נגמר תוך שעה, הכל מתארגן, כולם בוכים. אבל מה עשו אז? אומר אמא בנים שמחה בעצמו, עברו מאויל לאויל ובכו שם, ואמרו, משה רבנו הולך לרסק אותנו, וחיממו את כל האויל, והאויל הזה שומע שהאויל ההוא בוכה, גם הם בוכים, עד הבוקר כולם בוכים, 600 אלף.
משפחה
למשפחה משמעות. ממש. ואז אומר אמא בנים שמחה מה שהרב שמעון אמר, תיקון. בחבל למשיח הוא כותב, יחזור חטא המרגלים. אם עשו, עלולים למאוס בארץ חמדה, מה תעשו? תעברו מאוהל לאוהל, מבית לבית, כדי לעורר את הלבבות, להיות בעד ארץ ישראל. זה מה שהוא אומר ליישוב. כי הרב שלהם חיים, אומר להם את זה. זה מה שהייתי מלמד אתכם בשיעור הבא. מבין, ממש מבין. אני חושב שאדם לומד תורה, וכוונתו תאורה, ויש לו ענווה, ובחיים שלו לא יגיד ארץ אוכלת יושביה על מה שהוא רואה במציאות, גם אם זה נגד המציאות, אבל השם מבטיח לו, השם רוצה ממנו, הוא מתעסק בשאלה מה השם דורש ממך, ולא מה אתה מצפה מהשם. אני חושב שזה חלק מהתיקון. מתוך כך גם יעשו מעשים, מתוך כך גם נאחזים בארץ. זה ענפים. אבל עיקר העניין שהכוונה תהיה תורה.
אז זה לא שצריך לעשות בינינו הסוגיות האלה של ישראל, תקופה הזאת יש איזה עניין.
כן, כן, לדעתי כן. לברר, לברר את הערך של ישראל, לברר את המסירות שנתבעת מאיתנו. כן, לברר סוגיות, בוודאי. זה גם יהיה באופן טבעי. הפרשה תעסוק בזה, אין מה לדלג. כמעט פרשה שלמה. במיוחד שזה אלה הימים, ימי סיוון ותמוז. זה הימים שחטא המרגלים. זאת אומרת, זה לא סתם, אנחנו זוכרים שהפרשות הן בהתאם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונה, כל מה שבראת, אנא תמדם, חי ברוך. חי אלומי. רבי חנניה בן קשה אומר.